מידות, דף למד וו, מתחילים בעזרת השם, דף למד ה' עמוד ב', תחילת פרק שלישי, פרק המזבח. אריכות ימים, זוהי הברכה הבסיסית של אדם שעוסק בתורה, אורך ימים בימינה של התורה. בפרט כשאנחנו עוסקים בענייני המזבח, שהמשנה בהמשך תאמר שהמזבח מאריך את שנותיהם של בני האדם, כמו שנראה מיד, אז בוודאי שאדם שעוסק בתורה, בענייני המזבח, נזכה בעזרת השם לאריכות ימים ושנים טובות. אומרת המשנה, פרק ג' משנה א', המזבח, הכוונה המזבח כאן, זה לריבוע שהכי למטה במזבח. הרי אותו מזבח הרחב שעמד בחצר של העזרה, חוץ מהכבש, לא נדבר כרגע על הכבש, נדבר כרגע על הגובה של המזבח עצמו, הוא לא היה מלמטה עד למעלה שווה. זה היה בצורה שלמטה היה מין מדרגה כזאת לשני הצדדים, ואז היה עולה לגובה, ואז היה עוד סוג של דרך מעבר כזה, קצת מעל האמצע של המזבח, ואז היה עולה עד למעלה, עד למקום של הקוביות, מה שנקרא קרנות של המזבח, זה היה הגובה של המזבח. כשהמשנה כאן אומרת המזבח, אנחנו מדברים כרגע על הבסיס של המזבח, על הריבוע הכי נמוך. הריבוע הכי נמוך, שזה מי שרואה תמונה של המזבח, נראה מעין מדרגה כזאת. אומרת המשנה, המזבח, הכוונה לריבוע התחתון של המזבח שהיה הכי סמוך לרצפה, המידות שלו, הוא היה 32 אמה על 32 אמה. זה היה הגודל של המזבח. אנחנו יודעים שהוא הקיף, זאת אומרת זה לא היה בדיוק מרובע היסוד של המזבח, אלא הוא בצד מערב וצפון זה היה שלם, ובצד דרום ומזרח זה היה חסר קצת. זה אנחנו נראה מיד בסוף המשנה, אנחנו נרחיב בעניין הזה, אבל בלי להיכנס לנושא, הכי למטה, הריבוע הכי למטה היה 32 אמה רוחב על 32 אמה אורך, וכמה היה הגובה שלו? הגובה שלו היה אמה. על האמה, ברגע שהמשבצת הזאת נמצאת על הארץ במקום של המזבח, אתה עולה אמה אחת לגובה, שזה הגובה של אותו יסוד, וכנס אמה, אתה נכנס עוד אמה אחת, זהו, זה היה סגור, בגלל שהיה מעל זה עוד משבצת, עוד ריבוע, יותר ריבוע גבוה יותר, וכנס אמה, זהו היסוד. טוב, לפני שאתה נכנס לאותו גובה יותר, אז כשהמזבח היה כולו בנוי, אז בעצם היית רואה למטה רק את הגובה האמה של אותו יסוד, ואת איכשהו נכנס אמה כמו מדרגה כזאת פנימה, זה מה שהיינו רואים מסביב למזבח. עכשיו, נמצאת 30 על 30. אם אתה מוריד מ-32 בכל צד אמה, בצד אחד אמה ובצד השני אמה, אז אם כן, כשאתה שם משבצת עם אמה פחות בכל צד, במקום 32, יורד לך 2, אמה לכל צד, סך הכל 2 אמות, אז יוצא סך הכל 30 אמה. אז אם כן, הריבוע שמעל היסוד היה ריבוע של אורך 30 אמה על רוחב של 30 אמה, ואז בעצם כשאתה מניח את הריבוע הזה על גבי היסוד, אז היית מקבל את המדרגה הזאת שעליה דיברנו. כמה היה הגובה שלו? 5 אמות, עלה 5. זאת אומרת, ברגע שהיה לנו את היסוד אמה אחת, עוד 5 אמות של המזבח, החלק השני של המזבח, ואז כשהיית מסיים את אותו חלק האמצעי, את אותו ריבוע האמצעי, גם שם היית נכנס רק אמה אחת, ושם מכניס עוד חלק. אותו אמה שאתה נכנס, זה היה מין דרך כזאת סביב למזבח, זה היה נקרא הסובב. וזה מה שאומרת המשנה, שאחרי שעלה 5 אמות בגובה ונכנס עוד אמה אחת בכל צד, זה הסובב. כי החלק האמצעי היה רוחב של אמה, שעליו היו הכהנים הולכים מסביב למזבח, מתי שהיה צורך להגיע לחלק העליון של המזבח. נמצא שעכשיו, אחרי שאתה נכנס את האמה, בשביל לעשות מקום לסובב, אתה רוצה עכשיו לשים פה את הריבוע הכי גבוה, את הריבוע הגבוה ביותר, את המשבצת הגבוהה ביותר, כדי להגיע לגובה של המזבח, אז אחרי שנכנסת אמה בכל צד, היה לך 30 אמה, הורדת שתי אמות, אמה בכל צד, בכל ארבע צדדים דרך אגב, זה היה 30 על 30, עכשיו זה נהיה 28 על 28, זה מה שאומרת המשנה נמצא, 28 על 28 אמה, ושם זה היה מקום הקרנות, בפינות של אותו ריבוע הכי עליון, היו הקרנות של המזבח. נמצא, עכשיו במקום הקרנות כל קרן של המזבח, זה היה מין קוביות כאלה, זאת אומרת, היה הרי את הריבוע הגדול של המזבח, ובכל צד היה קרן שכל אחד היה אמה על אמה, היה ארבע בליטות כאלה בקרנות של המזבח, וכל אחד מהם היה אמה על אמה, כמו שאמרנו. נמצא, עכשיו אנחנו כבר נמצאים, אחרי שבנינו את כל המזבח בשעה טובה, יש פה את היסוד, יש פה את החלק הצר יותר שמגיע עד לסובב, ואת החלק שנהיה עוד יותר צר שמגיע עד למקום הקרנות, נעלה עכשיו על המזבח על מקום הקרנות. נמצא שהגג המזבח לפנים הקרנות, עכשיו אם הכהנים צריכים להקיף את המזבח, והם ילכו באותה עמה איפה שהקרנות נמצאות, הם כל פעם כשמגיעים לקרן יתעקו בקרן. המקום של ההילוך של הכהנים לא היה במקום הקרנות, אלא זה היה עוד טיפה פנימה. וזה גם כן היה העמה. ועל זה המשנה עכשיו אומרת, נמצא שהגג של המזבח לפנים מן הקרנות, שזה מקום שאפשר להקיף בו, סך הכל 26 על 26 עמה. וזה היה מקום הילוך רגלי הכהנים, כשהם רצו לעשות, ללכת סביב המזבח, על גבי המזבח, ממש למעלה למעלה, אז היה להם סך הכל את ה-26 עמה על ה-26 עמה, כי אמנם שזה היה 28 עמה, נכון, אבל העמה לכל צד היה בקרנות שלו קרן, אז לא יכלת לעשות סיבוב שלם באותו מקום, כי בכל קרן, כמו שאמרנו, בן אדם יכול להתעקע בו. אז לכן נכנסו עוד עמה אחת ושם עשו מקום עומק כזה, שפשוט שם יכלו להקיף מסביב למזבח, שזה היה הרוחב והאורך גם כן 26 על 26 עמה, מקום הילוך רגלי הכהנים כשהם רצו להקיף את המזבח. עכשיו, כמה היה הרוחב של אותו מקום הילוך רגלי הכהנים? אמה מזה ואמה מזה. אמה ברוחב המזבח ואמה באורך. נמצא שהגג של המזבח אחרי האמה, עכשיו אנחנו מצטמצמים עוד יותר, אנחנו כבר לא מחשיבים את אותה אמה שנתנו דרך לכהנים סביב המזבח, אלא עוד יותר פנימה. מ-26 אמה אנחנו מורידים עוד שתי אמות, אמה בכל צד. כמה יצא בסך הכל? 24 אמות. נמצא שהשטח של גג המזבח, שבו אפשר לעשות את כל המערכות של האש, זה 24 אמה על 24 אמה, וזה היה שטח של מקום המערכה. שם היו מליקים את כל המערכות של האש על גבי המזבח. אמר רבי יוסי, מתחילה, בזמן בית המקדש הראשון, שנבנה על ידי שלמה המלך, לא היה הריבוע שלמטה שנמצא על הרצפה, שאמרנו שהוא 32 אמה על 32 אמה, מה שנקרא היסוד, הוא לא היה 32 אמה, הוא היה 4 אמות פחות, אלא 28 על 28 אמה. עכשיו, אם כן, אם אתה מוריד 4 אמות למטה, אז אתה גם מוריד 4 אמות למעלה, כי בעצם זה כל פעם, בכל שטח יורד עוד אמה. אם זה למשל למטה 28 על 28 אמות, היסוד, אז הסובב, השטח שעליו נמצא הסובב, זה 26 אמות על 26 אמות, והמקום של הקרנות זה 24 אמות על 24 אמות, ולפנים מן הקרנות מקום הילוך רגלי הכהנים זה 22 אמות על 22 אמות, ומקום המערכה זה 20 אמה על 20 אמה. עד שנמצא מקום המערכה 20 על 20 אמה. זה היה בהתחלה, בזמן בית ראשון. נחרב בית המקדש הראשון, ירדו לבבל, אחרי שחזרו מהגלות, אחרי 70 שנה, כשעלו בני הגולה ובנו את בית המקדש השני, עשו את המזבח גדול יותר. הוסיפו עליו, על כל הריבוע של המזבח, עוד 4 אמות, הגרסה פה מן הדרום. וארבע אמות מן המערב כמין גמא, כמו אות יוונית שנקראת גמא, שהצורה שלה היא כמו אות ריש. בכל האורך של הדרום והמערב זה נהיה צורת ריש. שנאמר, כמו שרואים הפסוק אומר בנבואה של יחזקאל הנביא, והאריאל, האריאל זה השם של המזבח, 12 אמה האורך שלו, ב-12 אמה הרוחב שלו, אנחנו לא מכירים מזבח שהוא 12 על 12 אמה, לכן הוא מוסיף את המילה רבוע. ואז הגמרא מסבירה, יכול, אם לא שהיה כתוב את המילה רבוע, היית יכול לטעות שאינו אלא 12 על 12 אמה. אפילו כשכתוב רבוע, עדיין אתה יכול להגיד שזה מרובע. הוא אומר שהתוספת פה זה מההמשך בעצם, אלא, כשהוא אומר, אל ארבעת רבעיו, רבוע אל ארבעת רבעיו, אז זה בעצם אומר שכל רבע ורבע מתוך ארבע רבעים של המזבח, כל אחד ממאה 12 אמה על 12 אמה. אם תיקח את כל השטח של המזבח, תחלק אותו לארבע, כל אחד מתוך אותם ארבע חלקים יהיה 12 אמה על 12 אמה. עכשיו תיקח את 12 אמה לאורך של שתי רבעים, יוצא לך 24 אמה. ואם עכשיו תיקח 20, לכל ארבע רבעים, יוצא 24 על 24 אמה. שמן האמצע הוא מודד 12 אמה לכל רוח. זאת אומרת, ברגע שאתה עומד, אתה נכנס, אתה עולה על המזבח, עומד באמצע המזבח, ממש באמצע, באמצע. ואז אתה שולח קנה מידה לצד דרום, 12. לצד צפון, 12 אמה. לצד מזרח, 12 אמה. לצד מערב, 12 אמה. ובעצם כשאתה מצרף את כל הצדדים ביחד, זה יוצא 12 ועוד 12. כי בעצם איפה שהבן אדם עומד, משם לכל צד יש 12, אז זה 12 ועוד 12 לכל, אם אתה רוצה מתחילת המזבח עד הסוף, אז זה 24 על 24. טוב, סיימנו את המבנה של המזבח. עכשיו, המזבח היה חלק מהתפקיד שלו, שעליו היו מזים את הדם של הקורבנות. חלק מהקורבנות, רוב הקורבנות, כמעט הכל, היו מזים את הדם בחלק התחתון של המזבח בדווקא. היו חייבים לעזור דווקא בחלק התחתון של המזבח את הדם. וחלק מהקורבנות, שזה בקורבנות העוף, זה קורבן עולה, בקורבנות הבהמה, זה קורבן חטאת, שדווקא חטאת היו עושים על הקרנות של המזבח, היו מזים את הדם. שאלה היו מזים בחלק העליון של המזבח. עכשיו, איך אפשר לדעת, כשמזים את הדם, שאם מזים את הדם במקום קצת גבוה מדי, איך אפשר לדעת שזה לא בחלצי העליון של המזבח? זה מאוד חילוק גדול, כי יכול להיות שבעצם הקורבן נפסל, אם אתה מזה לא במקום הנכון את הדם שלו. אז בשביל זה, וחוט של סקרה חוגרו באמצע. היה חוט של צבע סקרה, צבע אדום, שזה היה מין חגורה באמצע הגובה של המזבח, כדי שידעו, עד לפה זה החלק התחתון של המזבח, ומפה ומעלה זה החלק העליון של המזבח. להבדיל בין הדמים העליונים לדמים התחתונים, כדי שנדע את הדם של אותם קורבנות שצריך לעזות למעלה, לעזות מעל חוט הסקרה, והדם של הקורבנות שצריך לעזות למטה, לעזות מתחת לחוט הסקרה. עכשיו המשנה לסיום אומרת את הנקודה שכבר נגענו בו בהתחלה, והיסוד, הבליטה של האמה של היסוד לא הייתה באמת 32 אמה על 32 אמה מרובע ממש, אלא היה מהלך על פני כל הצפון ועל כל פני המערב. זה היה יסוד מלא ממש, זאת אומרת, הוא היה פשוט, אם אתה רואה את הצורה של המזבח, אפשר לראות מול העיניים את הצורה של המזבח, אז למעשה המדרגה הנמוכה שנמצאת למטה, שנקראת יסוד, לא הקיפה סביב את כל המזבח למטה, אלא רק את כל הצד הצפוני שלו ואת כל הצד המערבי שלו. אבל המשנה קוראת לזה ואוכל בדרום. זאת אומרת, בדרום היסוד נכנס ממש טיפה, רק אמה אחת. זאת אומרת, מצד מערב היסוד נכנס לצד דרום, אבל רק אמה אחת. וזהו. אחרי אמה הוא הפסיק. זאת אומרת, הוא נכנס, חוץ מזה שהיסוד של צד מערב היה עד לסוף, חוץ מזה הוא נכנס גם פנימה טיפה לצד דרום, אבל הוא נעצר אחרי אמה, וכל האורך של צד, של צד דרום לא היה בו יסוד. ואותו דבר גם בצד מזרח. במזרח גם כן היסוד נכנס רק אמה אחת. ההסבר שמאחורי הדברים, למה באמת לא היה יסוד באותו שטח, מכיוון שהמזבח היה צריך להיות בנוי בחלקו של בנימין. והשטח הזה של הדרום ומזרח היה בחלקו של יהודה. ולכן לא יכול להיות שם שום חלק של המזבח, והיו חייבים להעמיד את המזבח דווקא באותו מקום. ועל זה, על דבר זה, היה בנימין הצדיק מצטער בכל יום. על זה הפסוק אומר, חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. בנימין זכה שהקדוש ברוך הוא שכן בין כתפיו, כי הרי השכינה נמצאת, הרי בבית המקדש, נתחיל מזה, ארץ ישראל התחלקה כל חלק לשבט אחר בעם ישראל. יש חלק ששייך לראובן, שמעון, ראובן דווקא קיבלו בעבר הירדן, שמעון, יהודה, יששכר, כל אחד קיבל חלק בארץ. עכשיו, בית המקדש נמצא בירושלים, של מי זה החלק הזה של ירושלים? אז חלק ממנו שייך ליהודה וחלק לבנימין. עכשיו, המזבח, בית המקדש היה חצי, היה חלק ממנו בחלקו של יהודה וחלק ממנו בחלקו של בנימין. החלק המערבי שבו היה קודש הקודשים וההיכל היה בחלקו של בנימין, ושאר העזרות היה בחלקו של יהודה, וגם המזבח היה צריך להיות בחלקו של בנימין, וכיוון שחלקו של יהודה קצת מתחכך בתוך חלקו של בנימין, אז באותו מקום שהוא מתחכך בו, לא היה יכול להיות חלק של המזבח. זה הסיבה של העומק, למה באמת לא היה יסוד באותו מקום. ועל זה, כמו שאמרנו, היה בנימין הצדיק מצטער כל יום, הרי בין כתפיו שכן, באמת הוא זכה בזכות זה שהוא רצה עוד חלק שיהיה בחלקו בבית המקדש, שהקודש הקודשים היה באמת בחלקו של בנימין, אבל חופף עליו כל היום, זאת אומרת, מתחכך בו יהודה, שבעצם בחלק מתוך המזבח, רצועה כזאת מתוך בית המקדש נכנסת לחלקו של בנימין, ולכן המזבח לא היה יכול להיות מרובה לגמרי. אם זכינו להבין טוב, אבל בכל מקרה זה נקודה של תוספת, מה שכן חשוב לדעת זה את הצורה, מה שכרגע נוגעים בו בנושא של זה היום, זה הצורה של המזבח, שלמטה לא הייתה לגמרי 32 אמה, 32 אמה, כי היה בצד דרום ומזרח, היה רק אמה אחת לכיוון ההוא, וכל השאר לא היה בו יסוד. שנה ב' ובקרן מערבית דרומית של היסוד של המזבח, היו שני נקבים, שני חורים, והיו נראים כמין שני חותמין דקים, כמו הנקבים של האף, דקים. נקב אחד היה במערב ונקב אחד היה בדרום, שהדמים הניתנים על יסוד המערבי ועל יסוד דרומי, שירי הדם של החטאות הפנימיות, יש רשימה של חטאות שהיו שופכים את מה שנשאר מאדם אחרי הזעות, היו שופכים על היסוד המערבי של המזבח. והשערי אדם של שאר הקורבנות היו שופכים על היסוד הדרומי של המזבח, אז הם היו יורדים בהם דרך הנקבים האלה, והיה להם מין דרך שהם היו מגיעים מתחת לעזרה ונכנסים עד לעמה. היה בבית המקדש כזה מין תעלה כזאת ברוחב עמה, ששם היה מים והיה נשטף שם הכל לחוץ לבית המקדש, ומתערבים בעמה ויוצאים לנחל קדרון. שנה ג' למטה ברצפה, באותו הקרן, בפינה המערבית דרומית, ליד המזבח, מקום היה שם, עמה על עמה, וטבלה של שיש, כזה מין מכסה, היה, עכשיו איך מרימים את המכסה של שיש? וטבעת הייתה קבועה בה, היה מין טבעת כזאת, שאם זה היו יכולים להרים את המכסה הזה, שבו יורדין לשיט, לחלל שמתחת למזבח, כי הרי כל יום היו מנסחים יין על גבי המזבח, בתוך השיטין, היה מין כזה נקב במזבח שדרכו היו שופכים שם את היין של הנסחים, ונסקו יין רביעית העין, כמו שאנחנו מכירים מהפסוקים ומהתפילות של מוסף. אז את היין הזה היו פשוט מאוד מנסחים בתוך הנקב ההוא, אבל אנחנו הולכים לפי הדעה שסוברת שהשיטין לא היו יורדים עד לתאום, אלא היה להם כזה מין חלל שלבפנים זה היה נקלט, והיה נשאר שם, מתי היו מפנים את זה? אז אחת ל-70 שנה היו יורדים שם כהנים לשיט, דרך אותה דרך, זאת אומרת היו פותחים את אותו מכסה, היה שם מין כזה דרך, מנהרה כזאת שנכנסים לאותו שיט, ומשם מפנים את כל היין, היה שם הרבה יין שכבר התייבש, נקרש, והיו מנקים אותו מהיין. וכבש היה לדרומו של המזבח, היה כזה מין גשר עקום בצד דרום של המזבח, שדרכו היו עולים למזבח, זאת אומרת זה היה מין, זה היה כבש. 32 אמה על רוחב 16 אמה. הדרך שדרכו היו עולים על המזבח, היה מין כזה מין, איך שקוראים לזה רמפה כזאת, היה דרך שהיו פשוט מלמטה עולים על המזבח, זה היה באורך של 32 אמה. והרוחב שלו גם כן של 16 אמה. ורבובה, כוונה כזה מין בור, גומה כזאת, הייתה לו לכבש במערבו, ליד המזבח, שזה היה גם כן בגודל של עמה על עמה, ששם היו נותנים את הפסולי חטאת העוף. יש קורבנות חטאת העוף שהם פסולים, אתה לא יכול להקריב אותם, אז מה? אז תשרוף אותם. אבל אתה עדיין לא יכול לשרוף אותם, כי זה ספק אם זה פסול או לא. אז היית משאיר את זה שם, עד שנהיה לילה, ברגע שזה נהיה לילה זה כבר ודאי פסול, ואז אפשר לשרוף את זה. שנה ד' אחד אבני הכבש, את המזבח ואת הכבש בנו מאבנים, הרבה אבנים. את האבנים של הכבש, שהוא הדרך שדרכו עולים למזבח, ואחד אבני המזבח שאותם, שזה המזבח עצמו, כל המבנה שבנו את הכבש והמזבח, האבנים שממנו הוא היה בנוי, היו מביאים אותם מבקעת בית כרם. כי היה שם אבנים טובות, אבנים חלקות, בלי שום פגם. היו ממש אבנים שלמות, והפסוק אומר, אבנים שלמות, תבנה את מזבח השם אלוקיך. עכשיו, אולי מישהו פעם חפר שם ונשבר האבן, ואנחנו כרגע זה נראה לנו כאילו שהוא חלק, אולי מישהו פשוט החליק את זה אחר כך, שזה, וחופרים באדמה בעומק, עד שמגיעים למטה מבטולה. בטולה זה הכוונה קרקע שמעולם לא חרשו אותה, יש, היה להם החכמים סימן לדעת איזה מין קרקע מעולם לא חרשו אותה שם, ומביאים משם אבנים שלמות, שלא הונף עליהם אף פעם ברזל, שהברזל פוסל בנגיעה. אבן שנגע בברזל פסולה לגבי המזבח, מיד נראה למה. ופגימה, אם נפגע מהאבן, לכל דבר. לא משנה מאיזה חומר, מה שפגם את האבן. אבן שנפגמה מכל חומר שהוא, היא פסולה. בין למזבח ובין לכבש. נפגמה אחת מהן, אם אחד מהאבנים של המזבח נפגמה, הרי המזבח היה בנוי מהרבה אבנים קטנות, אבנים, מה פירוש קטנות? יכול להיות גם אבנים יותר גדולות, אבל אבנים לא בגודל של 32 אמה, 32 אמה. היו בונים מהרבה אבנים את המזבח. אם אחד מהאבנים האלה פשוט נפגם, פסולה. היו מביאים אבן אחרת במקום זה. וכולן לא היו נפסלות בגלל שאבן אחת נפסלה, הם עדיין נשארו קשרות. היו מסיידים את האבנים. מלבנים אותם, את האבנים של המזבח בסית, פעמיים בשנה. אחד בפסח, לפני חג הפסח, ואחד בחג, לפני חג הסוכות. וההיכל, את ההיכל של בית המקדש, גם כן היו מסיידים, היו מלבנים אותו פעם אחת בשנה, בפסח, הכוונה בערב פסח. רבי אומר, כל ערב שבת מלבנים אותם במפה, את האבנים של המזבח, לא את ההיכל, את האבנים של המזבח, היו מנקים כל ערב שבת, לכבוד שבת במפה. מפני הדמים, כי היה שם הרבה הזעת הדם של הקורבנות, אז היו מנקים את זה לכבוד שבת. עכשיו, כשהיו מסיידים בסיד את האבנים של המזבח, לא היו סיידים אותם בכפיס של ברזל. בדרך כלל הסיידים היה להם כזה מין כלי מברזל שאיתו הם היו מסיידים, פה אסור שיגע אפילו ברזל באבנים של המזבח. שם היגע ויפסול בנגיעה. למה הברזל פוסל את המזבח בנגיעה? זה בעצם הסבר לזה וגם למה שאמרנו קודם. שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם. במלחמה היו עושים כלי נשק מברזל. חרבות, רמחים, גם היום משתמשים הרבה עם מתכת, שעושות כל מיני כלים מכלים שונים ומשונים. אז אם כן, זה לא מתאים שזה ייגע במזבח. במזבח נברא להאריך ימיו של האדם. כשמקריבים עליו קורבנות, זוכים לאריכות ימים. אינו בדין שיניף המקצר על המאריך. אי אפשר שאפילו ייגע דבר שמקצר חיים במזבח שמאריך את ימיו ואת שנותיו של האדם. שנה ה' וטבעות היו לצפונו של המזבח. עכשיו בזהירות אנחנו נרד מהמזבח, נגיע לצד צפונו של המזבח, שם עומדים טבעות. מי שיש לו תמונה של בית המקדש, היום אפשר למצוא את זה לרוב, אפשר לראות בצד צפון של המזבח, הרבה, זה 24 טבעות. וטבעות היו לצפונו של המזבח. שישה סדרים, היה שישה שורות של טבעות, שבכל שורה של 4-4, בכל שורה היה 4 טבעות. ויש אומרים, ארבע שורות של שש, שש טבעות בכל שורה, אבל הסך הכל הוא אותו סך הכל, 24 טבעות. שעליהם, באותם הטבעות, היו שוחטים את הקודשים, את הקורבנות, הם מכניסים את הראש של הבהמה לתוך הטבעת, ובככה הכהן יכל בקלות לשחוט אותם. בית המטבחיים היה לצפונו של מזבח, המקום ששם היו שוחטים, טבח מלשון טביחה. שם המקום ששוחטים את הקורבנות גם כן היה לצפון המזבח, כי הרי את הקודשי קודשים היו שוחטים בצפון, ועליו שמונה עמודים ננסים, היה עליו שמונה עמודים משיש נמוכים, מה פה שנמוכים? פחות מגובה של בן אדם, יהיה קל לתלות עליהם את הקורבן בזמן שמורידים ממנו את האור. ורביעים של ארז על גביהם, היו חתיכות מרובעות כמין כובעים כאלה שהיו מעל העמודים האלה, ו... אנקליות של ברזל היו קבועים בהם, היה כאלה מין ווים של ברזל על אותם עמודים, כל אחד מהעצים, זה היה מין כמה, אחד בגובה מסוים, אחד עוד יותר גבוה ואחד עוד יותר גבוה, בשלוש גבעים שונים, בשביל כל, אם הבהמה הגבוהה יותר, נמוכה יותר, שיוכלו לפי הגובה לסדר אותו על הוו הנכון, שבהם תולים את הבהמות, אחרי שחיטה מפשיטים אותם, הבהמות היו שכובות על גבי שולחנות של שי שבין העמודים, לא נתנו להם ככה להיות על הרצפה ממש, כדי שהם לא יתלכלכו, אלא היו מעמידים, היו שמים, מניחים אותם על כאלה מין שולחנות של שי, בזמן של ההפשט של האור. שנה וב, הכיור היה בין האולם ולמזבח. הכיור עמד, איפה המקום של הכיור? הרי הכהנים, זה סכנה גדולה לעבוד בבית המקדש. כתוב שם, ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו. זאת אומרת, אם הם לא רחצים את ידיהם ורגליהם מהכיור הכהנים לפני העבודה, הם יכולים למות. זה לא פשוט. בשביל זה היה את הכיור. איפה אבל הכיור היה עומד? הכיור שבו היה מים שהיו רוחצים את ידיהם ורגליהם. איפה הוא היה עומד? הוא עמד בין האולם לבין המזבח. עכשיו, הוא לא עמד ממש בין האולם לבין המזבח, אלא הוא משוך כלפי הדרום. מצד אחד הוא היה צריך להיות בין, באמת בין האולם לבין המזבח, ומצד שני המזבח היה צריך להיות מול האולם בלי שום הפסק ביניהם, כמו שלומדים מפסוקים. אז מה שעשו את זה פשוט מאוד, יש את המזבח, יש את האולם, ויש את הכיור ביניהם, אבל לא מפסיק, אלא נמצא בצד. אנחנו עכשיו נעלה במדרגות של האולם, נכנסים למבנה המפואר שעמד באמצע העזרה, המבנה של האולם. קודם כל המדידה בין המזבח לבין האולם, אומרת המשנה בין האולם ולמזבח היה 22 אמה. עכשיו, לא היו נכנסים ישר לאולם, היו מדרגות. כמה מדרגות היו? ו-12 מעלות היו שם. רום מעלה, הגובה של המדרגה הראשונה היה חצי אמה, ושלחה, העומק, אמה. וככה היו עוד שני מדרגות. אמה, אמה. זאת אומרת, שלוש מדרגות, שכל מדרגה היא בגובה של חצי אמה, אבל הרוחב, העומק שנכנס עד המדרגה הבאה, זה אמה שלמה. המדרגה הרביעית קראו לה ורובד. הרובד היה שלוש אמות. נכנס שלוש אמות. זאת אומרת, היה שלוש מדרגות באותו גודל, והמדרגה הרביעית הייתה קצת יותר ארוכה. ואז עוד סדרה של מדרגות כאלה. אמה, אמה, שלוש מדרגות, ועוד רובד, המדרגה השביעית, הרוחב שלה היה שלוש אמות. והעליונה, אמה, אמה, המעלה, עוד מדרגות, עד המדרגה העליונה, ורובד, עכשיו המדרגה, ה-12, הרוחב שלה היה 400. זאת אומרת, יוצא למעשה, שהיה לנו פה בעצם סדרה של מדרגות, שלוש מדרגות באותו גודל, והמדרגה הרביעית היא תמיד ארוכה יותר, זאת אומרת, היא נכנסת יותר פנימה, העומק שלה יותר עמוק, של שלוש אמות, ואז יש לנו בעצם סדרה של ארבע מדרגות, ארבע מדרגות וארבע מדרגות, ובין כל אחד יש מדרגה אחת ארוכה יותר. אז עולים שלוש מדרגות שכל אחד נכנס רק אמה, המדרגה הרביעית נכנסת שלוש אמות. עוד אמה, 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 המדרגה הרביעית עוד שלוש אמות, אחרי זה עוד פעם אמה, 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 והמדרגה הרביעית 400. המדרגה שהכי למטה נמצאת בעולם היה לה 400. סך הכל יוצא שכל הרוחב, רק של המדרגות לבד, תפס מבין העולם ולמזבח 19 אמות. עכשיו נשאר מתוך ה-22 אמה, נשאר סך הכל 3 אמות, שזה היה בין המדרגות לבין המזבח. רבי יהודה אומר, העליונה, המדרגה הכי עליונה, המעלה ה-12, הייתה אמה, אמה. באמת היא באה אחרי 4 מדרגות, שכל מדרגה הרוחב שלה היה אמה, ורובד לא היה 4, אלא היה 5 אמות. אז זה יוצא סך הכל שהמדרגות לבד לוקחים 20 אמות, ובין המזבח למדרגות היה רק 2 אמות, כי הוא הוסיף בעצם עוד אמה אחת במדרגה העליונה. משנה זין, פתחו של אולם, ידוע המאמר, פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. הוא היה הפתח הכי גדול שהיה בבית המקדש, גובהו 40 אמה, ורוחבו היה 20 אמה. עכשיו, מעל ה... פתח היה משהו ממש יפהפה, וחמש מלטראות של מילה, חמש קורות מצוירות ממש מרשימות של עץ שנקרא מילה, היו על גביו של מעל פתח ההיכל. נצייר איך זה היה נראה. אני מסתכל מקצת מרחק על הפתח של האולם, הוא רואה פתח גדול מאוד של האולם, ואת הפרוכת, לא היה שם קיר, לא היה שם הדלת, היה פרוכת ממש מפוארת. עכשיו, מעל הפתח היו חמישה קורות. עכשיו, הקורה שהכי סמוכה לדלת, הייתה קורה טיפה יותר רחבה מהדלת לכל צד, בעמה לכל צד. זאת שמעליה עוד יותר רחבה בעמה לכל צד. זאת שעוד יותר מעליה עוד רחבה ועוד עמה בכל צד, ועוד יותר מעליה גם כן רחבה בעמה בכל צד, וזאת שמעליה רחבה לכל צד. חמישה קורות מעל הפתח של, של האיכל של האולם, זה היה משהו מאוד מפואר. כשאתה מתארת את זה, התחתונה, הקורה שהייתה מונחת ממש על קצת מעל המשקוף, היא הייתה עודפת על הפתח, עמה מזה ועמה מזה. עכשיו, אם הפתח היה 20 עמה, היא הייתה עוד עמה לפה ועוד עמה לפה, 22 עמה. ושלמעלה ממנה, עודפת עליה גם כן עמה מזה ועמה מזה. וככה כל אחת מהקורות, הקורה החמישית, עודפת בחמש עמות, בחמש פעמים, עמה מזה ועמה מזה. זאת אומרת, 5 כפול 2 עמות, 10 עמות. אז אם האולם היה, הפתח שלו, רוחב 20 עמה, אז הקורה הכי עליונה הייתה ב-10 עמות יותר, כי הרי בכל קורה היה 2 עמות יותר, בכל צד עמה, אז פה זה הקורה החמישית הייתה ב-2 עמות כפול 5, אז ב-10 עמות יותר, אז זה 30 עמה. נמצאת עליונה 30 עמה, ונדבך של אבנים היה בין כל אחד ואחד, גם כן היה שורה של אבנים, צורה מאוד מפוארת בין קורה לקורה, זה היה משהו מרשים ביותר. נו, יהיה רצון שנזכה לראות בבניינו של בית המקדש השלישי. משנה ח', וכלונסות של ארז, קורות של ארז. אחרי הכל בית מקדש, אנחנו מסתכלים עליו כמו מקום, הכל שם ניסי ניסים ונפלאות גדולים, אבל אנחנו צריכים על פי דרך הטבע לבנות אותו בצורה, איך קוראים לזה? בצורה של מהנדס. אז כשיש לך קיר כל כך גבוה, בפרט בזמנים שלפני אלפי שנים, אתה היית צריך לעשות מה הם נקרא רצועות ביטון אולי. היו צריכים לעשות איזשהו קורה שתחזיק את הקיר הזאת, את הקיר הגבוה הזה. אז מה עשו? אומרת המשנה במשנה ח', וכלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך האולם, אז יש את המבנה של האולם, ואחר כך יש, נכנסים לתוך ההיכל. אז בין האולם וההיכל, אתה מסתכל למעלה, אתה רואה שם כאלה מין קורות מקיר של האולם לקיר של ההיכל, מעל הפתח, שהם היו מעמידים את הקיר של האולם שלא ייפול. הקיר של האולם היה נשען על הקיר של ההיכל, זה היה מחזיק אותו שהוא לא ייפול. כדי שלא יבעט, כדי שהקיר הגבוה לא ייפול. ושרשרות של זהב היו קבועים בתקרת אולם. אתה מסתכל למעלה, אתה רואה שרשרות של זהב מהתקרה של האולם, באמצע האולם, ללמטה. מה עשו בשרשרות של זהב האלה? שבהן פרחי כהונה עולים, היו יכולים לטפס על זה, ורואים את האתרות. היה שתי פירושים מהפירוש אתרות. פירוש אחד, שהיו חלונות, אתה נמצא בתוך האולם, אתה מסתכל על ההיכל, אתה מסתכל בגובה, אתה לא נכנס תוך האחד. מסתכל בגובה, יש שם חלונות כאלה, עם, של, החלק העליון של, של החלון היה עגול כזה. זה מה שלפי פירוש אחד הכוונה אתרות. כיפות מזהב שהיו בחלונות של ההיכל, שראו אותם בתוך האולם. זה החלונות מההיכל לאולם. אז הכהנים היו מטפסים על אותם שרשראות, ומסבירים שלא סתם היו באים להסתכל פה, זה לא מקום של באים לראות את היופי. היו באים לתקן, אם היה צריך לתקן משהו, הם היו עולים דרך השרשראות האלה. פירוש אחר גם, שהיה שם מין כאלה אתרות כאלה, מין כתרים יפים, שהשתפלו מהגג. זה פירוש אחר מפירוש אתרות. טוב, שנאמר, הפסוק אומר, והאתרות תהיה לחילם ולטוביה ולידעיה, ולכן בן צפניה, לאותם אנשים שהם תרמו את זה, לזיכרון בהיכל השם, איזה זכות, הם אלה שתרמו את אותם האתרות, והיה חקוק את השם שלהם לזיכרון לפני השם, בהיכל השם. דרך אגב, אפשר לראות מפה מקור, זה שכשאדם תורם משהו למקום קדוש, אז זה טוב שיהיה רשום את השם שלו, חקוק את השם שלו, לזיכרון בהיכל השם. וגפן של זהב הייתה עומדת על פתחו של היכל. בפתח של היכל היה צורה של עץ גפן מזהב טהור, ומודלה על גבי כלונסות, זה היה תלוי על גבי כאלה מין מוטות. כמו שאנחנו יודעים שעץ גפן אין לו גזע חזק. הוא חייב להישען על משהו. עץ גפן חייב להסתמך על עצים אחרים. אז נכון שזה היה יצירה, זה לא היה עץ אמיתי, זה היה גפן מזהב. אבל עשו אותו כמו אמיתי, הוא היה נסמך על כלונסאות, על מוטות כאלה. וכל שהוא מתנדב לבדק הבית, הוא רוצה להתנדב זהב, הוא רוצה שזה יהיה בתוך ההיכל, אז הוא היה עושה מהזהב צורה של עלה או גרגיר, כזה מין חד, ענב אחד או אשכול שלם, מביא ותולה בא באותו גפן, את הנדבה שלו, זה היה גפן מזהב, וככה היו, היה מקום לתלות על זה כל מיני חלקים אחרים של זהב, היו הולך לאיזשהו אחד צורף של זהב, שיעשה לו מזה צורה, שתתים שיוכלו לתלות את זה, הם בטח היו כבר מיומנים להכין לאנשים חתיכות של זהב, שיהיו מיועדים לתלות את זה באותו גפן. אמר רבי אליעזר ברבי צדוק, מעשה היה שהיו צריכים לפנות את הגפן, ונמנו עליה, מרוב שזה היה כבד, 300 כהנים כדי לפנותה. הדרן הלך המזבח. פרק רביעי, פרק פתחו של היכל, משנה א'. פתחו של היכל, מה המידות שלו? גובהו 20 אמה ורוחבו 10 אמות. עכשיו הדלתות שלו זה היה מעניין. וארבע דלתות היו לו. הרוחב של הקיר, רק לפני שנגנס לדלתות, הרוחב של הקיר של ההיכל היה שש אמות. זה גדול מאוד. שש אמות, זה כל אמה במידות שלנו היום זה בערך חצי מטר. אז אנחנו מדברים פה בעצם על 3 מטר, בערך. 3 מטר רוחב של קיר. אז היו צריכים, רק בשביל הפתח היו צריכים שתי פתחים. זאת אומרת, 4 דלתות, 2 דלתות לצד הפנימי של העזרה של ההיכל, לא של העזרה של ההיכל, ושתי דלתות לצד החיצוני של ההיכל. אז ככה, אז היו, וארבע דלתות היו לו, 2 מבפנים בצד הפנימי לכיוון ההיכל, ו2 מבחוץ, שנאמר, ו2 דלתות להיכל ולקודש. למה כתוב גם להיכל וגם לקודש? ללמד אותנו שהיה דלת אחת להיכל ודלת אחת לקודש, אבל זה בעצם היה באותו מקום. ההיכל זה כלפי חוץ, ולקודש זה כלפי פנים. החיצונות, אלה שהיו לא סמוכות להיכל, אלא סמוכות לאולם, היו נפתחות לתוך הפתח. הן היו פשוט סוגרות, זה הרי היה 5 אמות הרוחב של הפתח, אז כל דלת הייתה צריכה להיות 5 אמות. עכשיו, כשהיו שמים את הפתח של כיוון האולם, זאת אומרת, כשאתה נכנס לבית המקדש, היו לפניך, כשאתה היית בתוך האולם, אתה בא להיכנס לתוך ההיכל, בתור אחד שלומד את זה אתה עוד יכול להיכנס, אבל בתור באמת לא בטוח שהיו נותנים לך להיכנס לשם. אבל על כל פנים אנחנו באים להיכנס לתוך ההיכל, אז היה לנו 2 דלתות גבוהות, מרשימות, יפהפיות, שכמובן שהיה קצת מרחק בשביל המזוזה. יש בזה בעצם, עוד תכף נראה איפה היה המקום של המזוזה, אבל היו 2 פתחים ממש בתחילת הקיר, והם היו נפתחים לחלל. זאת אומרת, הם בעצם כשהדלתות היו פתוחות, הם היו מכסים 5 אמות מתוך 6 האמות של הקיר. רק הדלתות של החיצוניות מכיוון האולם. לחסות את העוביו של כותל, כי הרי כל הקירות היו מצופים זהב, חוץ מהחלל של הפתח, אז הדלת היא הייתה מצפה את הקיר הזאת. והפנימיות, הדלתות שנמצאים לכיוון ההיכל, כל לא היה להם מקום להיכנס בתוך האובי של הקיר, כי זה תפסו הדלתות החיצוניות, הם היו נפתחים לתוך הבית, לתוך ההיכל, הם היו נפתחים, היה את ההיכל, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים לתוך ההיכל, זה היה נפתח פנימה לתוך ההיכל, לתוך הקירות של ההיכל, הקירות המזרחיות. יש לו תמונות, זה מאוד יפה לראות את זה בפנים, יש את זה בהרבה גמרות מבוארות, מראים את התמונה איך שזה היה נראה. לחסות את הקיר של ההיכל אחר הדלתות, לצידי הדלתות. עכשיו, למה היו צריכים את הקירות, למה היו צריכים לחסות את הקיר? שכל הבית תואח בזהב. כל הקירות של בית המקדש היו מצופים זהב טהור. חוץ מאחר הדלתות, שמה זה לא היה מצופה זהב מאחורי הדלתות. ולכן היו סוגרים את זה עם הדלתות וככה זה היה מצופה. אז הדלתות היו מזהב. והם היו מכסים את אותו מקום בהיכל שלא היה מצופה בזהב. רבי יהודה אומר, גם כן אותו דבר, רק הוא סובר שכל דלת הייתה מורכבת משתי דלתות. זאת אומרת, הוא באמת מסכים שהיה פה 4 דלתות. 4 דלתות, 2, זאת אומרת, היה פה 4 דלתות, 2 לכיוון האולם ו2 לכיוון ההיכל, אבל הוא סובר שכל דלת הייתה דלת מתקפלת ל2 כזאת. ומה שהוא מרוויח מזה, שלפי דעת הנקמה, רק הדלתות החיצוניות היו מכסים את החלל של הקיר, את העובי של הקיר. כי הדלתות הפנימיות לכיוון ההיכל היו נכנסות פנימה לתוך ההיכל עצמו, הם לא היו, לא היו יותר, זאת אומרת, זה היה הולך ככה. עד, כשנכנסים לתוך האולם, לתוך ההיכל, מהאולם להיכל, הדלתות היו תמיד נפתחים לכיוון ההיכל, לכיוון קודש הקודשים. אז הקירות הראשוניות היו מכסות את, את האובי של הקיר, והדלתות הפנימיות יותר לכיוון ההיכל, היו מכסים את הקירות, נסגרים עד הקיר, על שני הקירות לשני הצדדים. עכשיו, לפי רבי יהודה, הוא אומר לא, גם הקירות, גם הדלתות שלכיוון ההיכל היו מכסות וסוגרות את האובי של הקיר. איך? זה היה דלתות כאלה מין, דלתות מסוג כזה שמתקפלות, כל דלת מתקפלת, ואז יוצא, אני אגיד את זה קודם כל בעל פה, זה היה יוצא שכאילו אתה בא לפתוח את הדלת, לא היית פותח אותו לרוחב של הקיר בלבד, לרוחב של הקיר, לא, היית מקפל אותו, ואז, זאת אומרת, כל דלת הייתה רעמה היה 500, כן, כי הרי כל החלל היה 10 עמות, כל דלת הייתה 5 עמות. אתה מקפל אותה, אז כל דלת היא 2.5 עמות. ואז אתה סוגר את ה... אתה שם את הדלת לחסות חצי מהאובי של הקיר, וגם, ואז בצד השני גם, ואז גם הדלתות הפנימיות יותר לכיוון ההיכל, גם הן היו מתקפלות, והן היו מכסות את החצי השני של האובי של הקיר. נראה את זה בפנים. רבי יהודה אומר, הדלתות הפנימיות לא היו נפתחים לפנים ההיכל, לתוך ההיכל, לא. אלא... הם היו גם כן בתוך הפתח, בתוך האובי של הקיר, בין האולם וההיכל, היו עומדות, וכמין אצטרמיתה היו. כאילו זה היה עשוי משתי לוחות מחוברות עם ציר כזה, כל קיר, כל דלת. ונקפלות לאחוריהם, כל דלת הייתה מתקפלת לשניים. אלו שתי עמות ומחצה, ואלו שתי עמות ומחצה. זאת אומרת, שתי הדלתות. זאת אומרת ככה, בוא נגיד על כל דלת. כל דלת הייתה מכסה 2.5 עמות של העובי של הקיר, והדלת של פתח, של הפתח של ההיכל מכיוון האולם, והדלת של הפתח של ההיכל מכיוון ההיכל היו מכסים את הקיר 2.5 עמה, 2.5 עמה כל אחד מהם. וגם בצד השני, אותו דבר, שתי דלתות מכסים את כל אחד חצי מהקיר. אלו שתי עמות ומחצה ואלו שתי עמות ומחצה. עכשיו נשאר פה עוד חצי עמה. גם בצד ה... זאת אומרת, היו עושים את זה באמצע, את שתי הדלתות האלה, ואז היה יוצא שחצי עמה לכיוון האולם וחצי עמה לכיוון ההיכל היה חשוף. למה? כי הרי הקיר היה 6 עמות והדלתות מכסות רק 5 עמות. אז לכן, זה היה מקום למזוזה של הפתח, שנאמר, ושתיים דלתות לדלתות, כל דלת הייתה חלוקה לשתיים, כל דלת הייתה שתיים, שתיים מוסבות דלתות, הדלתות היו מסתובבות ומתקפלות, שתיים לדלת האחת, דלת הייתה אחת הייתה לשתי דלתות ושתי דלתות לאחרת, וגם הדלת השנייה הייתה גם כן עשויה משתי דלתות. משנה ב' ושני פשפשין, כוונה פתחים קטנים, היו לו לשער הגדול, שער שדרכו נכנסו לעזרה, היו לו שני שערים קטנים משני הצדדים, אחד בצפון ואחד בדרום, שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם, בשמה הוא היה מיועד, ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל, לגבי איך שיראה בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו, מן הסתם שזה גם כן היה בבית המקדש השני, שנאמר ויאמר אלי השם, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, ולאיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו, והיה סגור. טוב. אז איזה דלת היו משתמשים? הם משתמשים בשער הצפוני הקטן. נטל את המפתח. הכהן היה לוקח את המפתח, הוא פתח את הפשפש, הכוונת השער הקטן של בצד צפון, ונכנס לאתה, אנחנו נראה בהמשך את ה... בדף הבא, ברחבה, על כל החדרים שהיו בשני צד... בצדדים של ההיכל, היו הרבה חדרים קטנים, אנחנו תכף נדבר, אנחנו נדבר על זה בלי נדר בדף הבא, אבל בכל אופן, התא הראשון היה, היה פתח של ה... זאת אומרת, השער הצפוני, זאת אומרת, היה את השער הגדול של ההיכל, ובצד צפון היה פתח שהיה נכנס לתוך תא. שהיה בתוך ה... זאת אומרת, זה היה בצד, בצד הצפוני של ההיכל היה, היה חדר כזה. אז היה נכנס לתוך אותו חדר, היה שם כמה חדרים לכל האורך, אבל החדר הראשון הוא היה נכנס, ומעתה הוא היה נכנס להיכל. ואתה היה לו גם פתח, מעתה להיכנס ישר לתוך ההיכל. זאת אומרת, זה כניסה צדדית כזאת. במקום להיכנס להיכל דרך הפתח הראשי, היו נכנסים לתוך תא צדדי, דרך השער הפשפש הקטן יותר, ואז היו נכנסים פנימה לתוך ההיכל, ואז עכשיו נמצא בעצם בתוך ההיכל, בלי לפתוח את השערים הגדולים של ההיכל, ואז הוא היה פותח את זה מבפנים. רבי יהודה אומר, לא, לא היו נכנסים מהשער הצפוני לפי דעתו של רבי יהודה. תנקם הסבר שכן היו נכנסים לתוך תא. רבי יהודה חולק אומר, לא, מהשער הצפוני היו נכנסים לאובי של הקיר. ובאובי של הקיר היה שער בין שני הדלתות של היכל. הוא היה נכנס מחדר צדדי והיה מגיע לבין שני הדלתות. שתי הדלתות. ומתוך חוביו של כותל היה מעלה אחד שנמצא עומד בין שני השערים. הוא פותח את החיצונות מבפנים ואת הפנימיים מבחוץ. זאת אומרת, הוא היה פותח את הדלתות החיצונות. חיצונות פה הכוונה לדלתות של האולם. הוא היה פותח את זה כשהוא נמצא בעצם בתוך ההיכל. ואז הוא היה פותח את הדלתות לכיוון ההיכל. תראה, יש פה בעצם בעובי של הקיר שתי שערים. אז את השער לכיוון האולם הוא פתח מבפנים כשנמצא בתוך ההיכל, בתוך העובי של הקיר של ההיכל. ואת הפתח של ההיכל הוא היה פותח מבחוץ, את הפנימית מבחוץ, מבוש מבחוץ. בעצם הוא עומד באותו מקום, רק כלפי השערים החיצוניים זה נקרא שהוא עומד בפנים, וכלפי השערים הפנימיים זה נקרא שהוא עומד מבחוץ. אז בעצם מה שיוצא פה, ההבדל בין תנקמה לבין רבי יהודה, אולי אני אגיד את זה בקצרה שוב, לפי דעת תנקמה, היו נכנסים מהשער הקטן לאיזשהו תא, ומעתה היו נכנסים לתוך ההיכל, ואז היו פותחים את שתי הדלתות מבפנים. דלת אחת, הדלת של ההיכל, ואז את הדלת שסוף האובי לכיוון האולם. לפי דעת רבי יהודה, לא היו נכנסים לתוך ההיכל מהשער הזה, אלא היו נכנסים לאובי שבין שתי הדלתות. דרך האובי של הקיר היה פתח לבין שתי הדלתות, ואז הוא היה פותח את הדלת של ההיכל ואת הדלת של האולם. קודם היה פותח את הדלתות, את הדלתות החיצוניות, את הדלתות של לכיוון האולם, ואז הוא היה פותח גם את הדלתות מבחוץ לכיוון ההיכל. עד כאן דף למד וו.